פרחים התוליה, אמה צילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר. לליבי ירחנה, וחגישנה, תגם שלנה תארה. לליבי ירחנה, וחגישנה, תגם שלנה תארה. עומיתנו וכך, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר. אמגורו רק נעמדה לכם נראית היה. אז דיברנו על איך הבודיסטווה מאפיל על המתרגלים האחרים, צורה אחת. מכוח המשפחה שלתוכה הוא נולד, צורה שנייה מכוח תודעתו, שזה יקרה יותר מאוחר. לפני כן דיברנו על מה קורה לבודיסטווה שעולה על הרמה הראשונה, נכון? אמרנו שלושה דברים, אתם זוכרים? ליבו מתמלא בחמלה בלתי נשלטת, נכון? שתיים? התפילות, כל התפילות, כן? והחוכמה שמבינה היעדר עצמי. אמרנו שהבודיסטווה הזה עכשיו הוא מת לתת. בנקודה הזו התרגול של הנתינה הופך להכי גבוה עבורו ביותו הסיבה הראשונה להשגת הארה מלאה. זה אומר לנו צ'רנדקירטי. אז מה זה נקודה זו? אומר לנו ג'סון קאפה, זה כשהוא השיג את הרמה הראשונה של הבודיסטווה. אומר ג'סון קאפה, כשהוא יוצא, וצ'נדרקירטי עוד קודם, כשהוא יוצא מהמדיטציה שהעלתה אותו על הרמה הראשונה, הנתינה הופכת לדבר הכי גבוה עבורו. האם זה אומר שאין לו את שאר השלמויות? לא, זה לא אומר את זה, אלא שזה נהיה דגש עיקרי. וזה הדבר שמעביר אותו מעבר לעולם שיש בו מוות. כי זה יביא אותו בסופו של דבר להרע. הנתינה זה הדבר הראשון שהוא מתרגל שיתחיל להוציא אותו מחוץ לסמסר. וזה גם הסיבה להשיג בסוף הארה מלאה. אז מסביר לנו ג'סון קאפה, כשהוא אמר שהנתינה היא הכי גבוהה בשבילו, זה רק בא לציין, הוא אומר, שברמה הזאת התרגול של השלמויות האחרות, המוסר והשאר, עוד לא עוצמתי באותה מידה כמו זה של הנתינה. ומה שמציין את הנתינה של הבודיסטווה ברמה הראשונה, שהיא נעשית ללא שמץ של אחיזה ורכושנות, כלום. כי האחיזה והרכושנות הם פועלים בניגוד לשלמות של הנתינה. ברמה הזאת הבודיסטווה מוכן למסור את גופו, את רכושו ואת כל חסדו, אתם זוכרים? הוא עדיין לא מסוגל לתרגל למשל מוסר, כמו שבודיסטווה ברמה השנייה מסוגל. זה לא שהוא המוסר שלו לא גבוה, יהיה מאוד גבוה. עם הבנה של ריקות, יהיה מאוד גבוה. אבל נדבר על זה בשיעור הבא, כמה זה מדהים ברמה השנייה. העובדה שאדם זה מוכיר, אפילו נתינה של עצם בשרו, שזה הבודיסטווה עושים, מביאה למסקנה שיש כאן משהו שאיננו נראה לעין באופן רגיל. אנשים רגילים לא תמיד עושים את זה. וזה מעיד על כך, אומר לנו ג'סון קאפה, שהאדם הזה, המתרגל הזה כבר, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לו אדם, כי הוא כבר בדרך להיות לא אדם, הוא משוחרר מהצחנה של רכושנות. דרך אגב, המילה לצחנה זה דריב, וזו אותה מילה לכתם או רבב. אז אפשר לתרגם ככה, אפשר לתרגם ככה. הוא משחרר מהכתם, מהלכלוך, או מהצחנה, של כל רכושנות, לתת את גופו, את חייו, את כל רכושנות. וזה מעיד על מידת היציבות שהוא השיג בתרגול שלו. יציבות במובן שגם אם הוא מסר את כל הדברים האלה, ההרגשה שלו לא משתנה. הוא לא מרגיש חסר. להפך, הוא מרגיש שמח. אז זה מציין נתינה של בודיסטווה. ומכאן ג'צונקפה וצ'נדרקירטי, הם מרחמים עלינו, חומלים עלינו, הם אומרים, אוקיי, אולי אתם עד לא הגעתם לרמה הזאת, בואו נדבר על נתינה של אדם רגיל. וזה לימוד מאוד יפה בשביל אנשים רגילים כמונו. תרגול הנתינה על ידי אנשים מסוג נמוך יותר. בגלל כל מקרה הנתינה, אנשים שעוד לא ראו ריקות ישירות, גם הם ישיגו במהרה הזדמנויות לפגוש אנשים שהם בעלי תובנות, ואז פוסק לחלוטין הזרם של חייהם הסובלים, ובשל סיבה זו הם ישיגו שלווה. מה שאומר שגם אם אנחנו עוד לא בודיסטוות ברמה הראשונה, חשוב לתרגל נתינה. חשוב לתרגל נתינה. זה ישיג במהרה את ההזדמנות לפגוש אנשים בעלי תובנות. ופה ג'סון קאפה נכנס לדיון מאוד נחמד. הוא מדבר על אנשים שאין חמלה בליבם. אנשים סתם, מהרחוב, לא למדו כלום. והם רק מחפשים להתעשר, למשל. או אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית כלשהי ורוצים לצאת מהמצב הזה. לאו דווקא מוטיבציה של חמלה או להגיע להערה או לעזור ליצורים או שום דבר מעין זה. פשוט רוצים להפסיק מצוקה של מחסור. אומר ג'סון קאפה, אומר צ'נדרקירטי, אם הם יתרגלו נתינה, גם אם הם לא באו מהמוטיבציה הזאת, sooner or later הם יתחילו לפגוש מורים בעלי תובנות שידריכו אותם בדרך להר. רק מזה שהם מתחילים לתרגל נתינה. אנשים שמתחילים לתרגל נתינה, נדיבות, זה יעלה אותם על הדרך גם אם הם לא מתכוונים, בלי שהם מתכוונים. על כורחם זה יעלה אותם על הדרך. וזה מאוד יפה. מי זה האנשים הרגילים האלה? במקום קודם בטקסט, לפני התיאורים האלה של הרמות של הבודיסטווה, ג'סון קאפה מביא דוגמה להמחיש אנשים שלא מבינים ריקות, שלא ראו ריקות, לא מבינים ריקות. הוא מביא את הדוגמה שאנחנו מכירים של הקוסם. במקרה הזה זה לא סוס או פרה, במקרה הזה הקוסם מנגן בחליל או משהו, והוא מייצר אישה יפה. והיא ניצבת שמה במרכז, והיא כמו הולוגרמה. אבל כל הקהל מאמין בממשות שלה, היא נראית להם ממשית. יש להם צ'ין שילוק, זוכרים צ'ין שילוק? צ'ין שילוק, מה הם חושבים על האישה הזאת? הם לא מבינים את הראיות שלה למשל. איך אומרים הראיות? מתקפה, יפה מאוד, מתקפה. הם לא מבינים את המתקפה שלה, הם לא רואים שמרגע לרגע היא מסכינה. מה היה הצ'ינצ'ילוק השני? הם לא מבינים את הטבע הסובל שלה, דוניאלווה, נכון? שטבע הסבל. הם לא מבינים שאישה רגילה, גם אם היא כרגע יפהפייה, היא הולכת ומזדקנת, ושטבעה הוא סובל. הם לא מבינים את הצ'ינצ'ילוק השלישי שהוא טונגפה, את הריקות שלה. היא לא מה שזה נראה לנו. והם לא מבינים את האיתואר שלה. איך זה איתואר? דקמה. הם לא מבינים את זה. הם רואים שם אישה, הם חושבים שזה אישה ממשית. והם משתוקקים אליה בתודעתם, למרות שיש שם הולוגרמה. אנחנו לא צריכים ללכת עד להולוגרמות ולהביא קוסם, אנחנו הולכים לקולנוע. אותו דבר, מראים תמונות והתשוקה מתעוררת. אז זה כמו אנשים ששומעים על ארבע אמיתות, והם עוד לא הבינו את הסיפור של העת. הם לא מבינים שכשאני מחזיקה את העת הזה, אני מחזיקה שני עתים. עת אחד שקיים, ואת אחד שלא קיים. את אחד שבא מהחנות. העת הזה לא קיים. ויש עת אחר שאני מחזיקה, שהוא בא מההשלכות שלי, שבאות מהקרמה שלי, מזה שאני נתתי לאחרים בעבר דברים, ולכן מיד שרציתי עת, בא אליי עת. העת הזה קיים. ורק העת הזה קיים, ואין עת אחר. העת שבא מהחנות לא באמת קיים. אילו היה באמת קיים, אז כל פעם שהייתי רוצה לקנות עת, הייתי יכולה ללכת לחנות ולקנות עת. אבל לפעמים נגמרים להם העתים בחנויות, ולפעמים נגמר לי הכסף בכיס, ולפעמים החנות סגורה, אז זה לא נכון שאני תמיד יכולה לקנות עת מתי שאני רוצה לקנות עת. העת הזה לא בא מהחנות. אם הצלחתי לקנות עת, או אם הצלחתי לקבל עת, זה בגלל שיש לי את הזרעים הקרמיים להצליח במשימה הזאת של השגת עת. וההצלחה במשימה הזאת של השגת עת היא רק באה מהטוב שאני עשיתי לאנשים אחרים. ואם אין זרעים כאלה שיבשילו לי כעת, אז החנות תהיה סגורה, או לא יהיה לי כסף בכיס, או משהו יהיה ואני לא אוכל להשיג עת. אז יש שני סוגי עתים. אחד קיים, אחד לא קיים. מי שלא קלט את הקטע של העת, יש לו את כל התפיסה השגויה, אודות האישה המסכנה הזאת שם במרכז המעגל. ואם היא שם קיימת מצד עצמה, והם מנסים לקיים איתה מערכת יחסים, מערכת יחסים הזאת לא תצליח. אם הם לא מבינים את הריקות שלה, מערכת היחסים הזאת לא יכולה להצליח. כי יום אחד היא תגיד משהו שלא נראה להם, או תעשה משהו שלא נראה להם, והם ייחסו את זה לה, כאילו שהיא ככה. כאילו שהעת נעשה בבית חרושת, או בא מהחנות. ואז היא לא מוצלחת, אז המערכת היחסים לא תעבוד. אם הם מבינים שכל מה שהיא אומרת, שהוא נעים בא בגלל זרעים טובים שהם זרעו ביחסם לאנשים אחרים, וכל דבר לא נעים שהיא עושה או אומרת, זה שיקוף של הדברים הלא טובים והלא נעימים שהם עצמם עשו, אז יש סיכוי למערכת היחסים הזאת. כי אז הם יכולים להתחיל לשנות את הדברים שהם רואים אצלה שהם לא אוהבים, התחילו לשנות אצל עצמם, היא תשתנה, כי היא השלכה. אין לה קיום עצמי. לא רק היא, אלא אנשים שלומדים על ארבע אמיתות, בלי הבנה של ריקות, ושומעים את האמת של הסבל, האלגוד הלימד על הסבל והמקורות של הסבל, זה מייאש אותם. למרות שהכל אמת, אבל גם כשהם רואים שהכל אמת, הם עדיין מדוכדכים. כי עדיין הם חושבים שככה זה. וזה נכון שבעולם הרגיל הסמסרי שלנו יש המון סבל, זה נכון. אי אפשר להגיד שזה לא נכון. אנחנו רואים את זה כל הזמן בחדשות. או לא צריך אפילו לפתוח את הטלוויזיה, הולכים הביתה. כשמבינים את הריקות של התופעות, אז אנחנו מבינים, הם לא מצד עצמם סבל. הם מופיעות לנו כעולם סובל בגלל שאנחנו משליחים עולם סובל, בגלל שעוד יש לנו זרעים מאוד לא מוצלחים. וברגע שאנחנו, עם התרגול של הדרך, בהדרגה, מתחילים לשנות את הזרעים בתודעה שלנו, וזורעים זרעים אחרים, במקום שזה יהיה עולם סובל, זה יהיה גן עדן. כי הוא ריק. כי הוא רק פרי השלכה שלנו. כי הוא לא כך מצד עצמו. בלי הבנה הזאת, מערכת יחסים טובה לא אפשרית. בלי הבנה הזאת, אי אפשר באמת להצליח בעסקים. אפשר לפעמים להצליח, בגלל זרעים קודמים. אבל אי אפשר באופן רצוני לחזור על זה ולקיים את זה. אז מי שלא מבין את זה, ומתחיל להסתכל על האמת של הסבל, וחושב נכון, מה שהבודה אמר נכון, תסתכלו, תסתכלו מה קורה בסוריה, תסתכלו מה קורה, העולם סובל, העולם סובל, מה נעשה? נשב במערה, נחכה שנמות. או נשב במערה ופשוט נברח מהעולם, כי העולם הוא סובל, ונתרגל, נשתדל אולי לצאת ממנו איכשהו לבד. אבל זאת תפיסה לא נכונה. הקטע הוא להבין איך זה שהוא סובל לעולם שלי ולהתמיר את זה. ואז לא יהיה עולם סובל. בלי הבנה הזאת, אנשים, אפילו שהם שומעים בודיזם, הם לא מבינים את המטרות של בודיזם. כי אז אצלם לברוח מסבל זה ללכת לשבת במערה. אבל זאת לא המטרה של בודיזם. זה לא נכון שאנחנו חייבים לאבד כל דבר, כמו שאנחנו אומרים בשיעורים הראשונים כשאנחנו מלמדים, שחייבים לאבד כל דבר טוב בחיינו. זה נכון עד שלא מבינים ריקוד. כשמבינים ריקוד זה לא נכון. כי הכל השלכה. לאבד דברים טובים זאת השלכה. זאת השלכה שנגרמת מזה שלקחנו דברים טובים מאחרים, למשל, שלא בהסכמתה. אז המקור הוא להבין מאיפה הם באו. ואם עוד לא ראינו ריקות, אם עוד לא הבנו ריקות, זה בגלל שעוד אין לנו מספיק זרעים בשביל לראות ריקות, נקודה. זה הכל. ואז אנחנו צריכים ללמוד לזרוע את הזרעים שיאפשרו לנו לראות ריקות. שזה כל הלימוד. לימוד, אם עושים אותו נכון, בא לאפשר לנו לזרוע את הזרעים האלה. אז בחדר הזה, ברגע זה, יש שתי רמות של מציאות. יש מציאות שמופיעה בפנינו, ויש המציאות האולטימטיבית של הדברים שמופיעים בפנינו. הדברים יכולים להופיע כמתבלים, מזדקנים, סובלים. הגוף שלנו, למשל, יכול להופיע לנו כמתבלה, מזדקן, חולה, סובל, ימות, וזה יהיה נכון. אבל הוא ריק. הוא ריק. הוא יופיע ככה עם אלה ההשלכות שלנו, עם אלה הזרעים שלנו. ואם נלמד מה מוביל לזה, ואם נלמד מה מוביל לגוף של גן עדן, זה יכול הכל לעבור תמורה, כי זה ריק. אלה רק תוויות שאנחנו משליחים מתוך התודעה שלנו, על כאלה סנאפשוטס של אוסף בלתי מובחן של נתונים ורגעים. זה הכל. אז האנשים שמתחילים לעסוק בנתינה, בגלל שהנתינה היא אחת השלמויות, היא אחת הסגולות הנעלות של הבודיסטוות ושל הבודות, כשהם מתחילים לעסוק בנתינה, הם מושכים לעברם את הבודות. הם מושכים לעברם אנשים בעלי תובנות שיתחילו להוליך אותם בדרך. מה זה נקרא, הם מושכים לעברם, הם פתאום יתחילו לפגוש מורים. לא שהמורים כאילו לא היו שם, אבל הם לא הבחינו בהם קודם. בשבילם הם לא היו קיימים. עכשיו שהם מתחילים לעסוק בנתינה, ובשלב מסוים הם יתחילו לפגוש מורים. ובשלב יותר מאוחר הם יתחילו להאמין למורים האלה. ובשלב עוד יותר מאוחר הם גם יתחילו לעשות מה שהמורים האלה מלמדים. ואז הם יגיעו. אז זה מה שאומר לנו ג'סון קאפה. האישויות הקדושות מעניקות לאנשים האלה לימוד, הם מצליחים להבין, ונפטרים מכל אי הבנה. ואז הוא אומר, פוסק לחלוטין הסיבוב שאין לו ראשית של הגלגל של חייהם הסובלים. שוב לידה, שוב מוות, שוב לידה ושוב מוות, ובאמצע, מחלה וסבל וזקנה וכך הלאה. אז במילים אחרות, גם אם מישהו עוד לא ראה ריקות, תתחילו לתרגל נתינה. לא תפסידו כלום, חוץ מדברים שאתם לא צריכים. הנושא הבא, שמופיע אצל צ'נדרקירטי ולכן אצל ג'יסון קאפה. מדוע הבודה לימד על הנתינה תחילה? כל האנשים לאושר מצפים, אך ללא דברים הם אינם מאושרים. ביודעם שדברים באים מנתינה, הבודות לימדו על הנתינה תחילה. אנשים רוצים להיות מאושרים, זה אוניברסלי, כולם רוצים אושר. אבל כל האנשים עד לרמה מסוימת, הם רוצים דברים, הם חושבים שהם צריכים שיהיה להם בית טוב, מכונית טובה ובני זוג נחמדים, הם רוצים דברים, דברים מסמכים אותם. אבל מאיפה באים דברים לחיים שלנו? רק מנתינה, רק מנתינה. אנחנו צריכים לזרוע זרעים של עתים כדי לקבל עתים, אנחנו צריכים זרוע זרעים של שפע כדי שיהיה לנו שפע. אז הבודות הם יודעים מאיפה באים דברים, הם יודעים, הם רק באים מנתינה. אז קודם כל בואו נלמד אותם איך להיות מבסוטים. תתחילו לתת, הם יהיו מבסוטים, אולי הם ירצו לשמוע עוד. אולי הם ירצו לשמוע עוד ובסוף כבר לא ירצו את כל הדברים. אז בגלל זה אנחנו קודם מלמדים על נתינה, ניהול קרמי. כמה מכם הגיעו לכאן מגלל ניהול הקרמי? וואו. כי זה עובד. ועכשיו ג'סון קאפה אומר את זה, כל האנשים לאושר מצפים מראשית כדי להקל על רעב וצמא. הם רוצים אוכל, הם רוצים שתייה. הם רוצים נוחות, שלא יהיה להם קר מדי, שלא יהיה להם חם מדי. אבל הדברים האלה רק באים מחסד שנוצר על ידי נתינה. רק משם. במידה שיש לנו אותם היום, זה בגלל שנתנו בעבר, בין אם אנחנו מודעים שאלה היו הסיבות, בין אם לא. אבל זה הדבר היחיד שמייצר את זה. אז משום שהם מכירים את משאלת ליבם של כל היצורים, הבודות מלמדים על נתינה תחילה, לפני כל דבר אחר. עכשיו יש שאלה נוספת, שהיא מעניינת גם. האם על מנת להשיג את כל הדברים הטובים, כתוצאה מנתינה, חייב האדם שעוסק בנתינה לעשות זאת כיאות? אוקיי, בסדר, את אומרת שבשביל להשיג דברים אני צריכה לתת, אבל האם חשוב שאני אקפיד לעשות את זה נכון עם כל הלימוד על קרמה, עם המוטיבציה וכל הדברים וכך? מה אומר לנו הלמה? לאו דווקא. הוא אומר לאו דווקא. גם אנשים שקטנה חמלתם לא באים עם מוטיבציה של חמלה. ואשר ליבם אכזרי ורע, עוד יותר גרוע. כאלו הדואגים אך ורק לעצמם. גם הם ישיגו את אשר יחפצו בליבם על ידי הנתינה, שבעתיה יבוא הקץ לסבלה. גם אם הם באים מסיבות אנוכיות בלבד, הם רוצים להתעשר. אתם יודעים, גשלה הוא מלמד בכל מיני מקומות בעולם, כולל ברוסיה, באוקראינה. הוא מספר איך הוא מלמד למאפיה. למאפיה באוקראינה, הם באו לשבת בשיעורים שלו. והם רק רצו להתעשר. אחרי שנה הוא בא לשם, עוד פעם הבן אדם באמת התעשר, חיסל את החובות שלו. זה אפשרי. זה אפשרי. הוא אפילו מישהו כבר עשיר, אבל הוא רוצה עוד יותר כסף. והוא שומע על הנתינה, והוא מתחיל לתת, הוא ישיג עוד יותר כסף. וגם כאלה שדואגים רק לעצמם, הוא אומר לנו וכך הלאה. בתנאי, שבזמן שהם עושים את הנתינה, הם צריכים להיזהר מאוד מכל הפגמים של רכושנות וסירוב לשתף אחרים. ואתם צריכים לתת בלב שלם. אפילו אם זה מתוך מניעים אנוכיים, עדיין הם צריכים ללמוד לתת בלב שלם, ללא היסוס. אם הם עושים את זה, הם ישיגו את מה שהם רוצים. הכסף שהם יעשו, אותו כסף שעושה הבודיסטווה שלי בו מלא חמלה. הזרעים של הכסף הזה, זה בא עם הנתינה. אתם יכולים להגיד מה, אין הבדל? למה בכל זאת יש הבדל? אז המאפיונר שעושה את הכסף בלי מוטיבציה של חמלה, אולי הוא ישיג כסף, אבל הוא ימשיך להיות מוקף באנשים רעים. באנשים שיחמדו את הכסף שלו, הוא ימשיך להיות בפרנויה, מי שם הבא עכשיו לחסל אותו כדי לקחת את שלו. את זה הוא עוד לא חיסל, זה לא מספיק הנתינה. אז עוד יש לו עבודה לעשות, אבל אם הוא רק רוצה דברים, הוא ישיג אותם על ידי הנתינה, זה עובד 100% תמיד. בתנאי שאתם עושים את זה בלי רכושנות, בלי קמצנות, בלי סירוב לשתף. אז זה מעניין, נכון? אבל מה עם אלה שכן עושים את הנתינה מתוך מוטיבציה תאורה, מתוך מוטיבציה של להיטיב עם היצורים? מה יקרה לאלה? בואו נראה. הנתינה של מי שגמלו בליבם להיות לברכה לכל היצורים, אלה הבודיסטוות, תביא להם תוך זמן קצר תחושה של עושר רב. זה מילת המפתח פה היא תוך זמן קצר. תוך זמן קצר. אדם שלא בודיסטווה ושמבצע מעשי נתינה ונותן את מה שאנשים מבקשים ממנו, הוא ישיג את התוצאות, הדברים האלה יפשילו, אבל לאו דווקא יפשילו מהר, ולאו דווקא תהיה לו מזה שמחה, הוא לאו דווקא יהיה מאושר מזה, מיד אחרי המעשה. הוא נותן, עכשיו הוא מחכה, נו? לעומת זה, הבודיסטוות, שגמלו בלימם להיות לברכה לכל היצורים, instant happiness, עצם הנתינה גורמת להם לאושר עצום, ממש אז. ואז, בגלל שהם מרגישים שמחה גדולה עם כל נתינה, אז יש להם תמריץ עצום להמשיך לתת כל הזמן. אז הם נותנים כל הזמן, ואז השמחה שלהם גדלה לאין שיעור, ואז הם גם משיגים את כל מה שהם רוצים מהר. אז יש הבדל גדול בקרמה שאלה צוברים לעומת הקרמה שאלה צוברים, מבחינת מידת העושר שהיא מעניקה להם. עוד שאלה. מדוע הנתינה היא הכי חשובה? אלו הן הסיבות מדוע הדיון בנתינה הוא בעל חשיבות עליונה, גם למי שהם התגלמות אהבה וגם למי שאינם התגלמות שכזאת. התגלמות אהבה אלה הבודיסטוות, ואחרים לא בודיסטוות. מעשה הנתינה מביא לכל האנשים האלו את האושר של לידות גבוהות ושל הטוב הוודאי. הטוב הוודאי זה נרוונה והארה. ופה יש ציטוט מאריה נגארג'ונה, ממכתב לידיד, שאומר, הבן תחילה שכל רכושך הוא חולף, הוא חסר מהות, כל הדברים שיש לך. ואז פעל למוסרו באופן ראוי לנזירים, לברעמינים, לעניים, לידידים. אין בן לוויה נעלה יותר בעולם שמעבר מלבד הנתינה שנתת. הדבר הכי טוב שאתה יכול לקחת איתך לעולם שמעבר זה לא הרכוש שלך, כי אותו אתה לא יכול לקחת. אבל הנתינה, הקרמה של הנתינה שנתת אותה אתה יכול לקחת. והגלגול הבא יושפע מהנתינה הזאת. ופה הוא מתאר את השמחה של הבודיסטווה, וזה מאוד יפה. השמחה של הבודיסטווה מעצם הנתינה, לא מהדברים שיבואו כתוצאה ממנה, מעצם מעשה הנתינה. זה אושרו הנעלה של הבודיסטווה. כאשר ילדיהם של המנצחים, אלה הבודיסטוות, שומעים, אנא תן זאת לי, מישהו מבקש מהם משהו. או שמערערים בכך, הם אפילו חושבים על ההזדמנות לתת משהו למישהו, השמחה שהם חשים בליבם עולה אף על זו של בעלי הסגולה כאשר הם שוקים בשלווה. בעלי הסגולה ששוקים בשלווה, מי זה? אלה הארהתים ששוקעים בנרוונה. שלא להזכיר את שהם מרגישים כאשר את הכל הם עושים. כשהם עושים את הכל הם הכי מאושרים. זה הרפטוגרווה, הרפטוגרווה של הבודיסטווה. אפילו המחשבה לתת לי מיד משמחת אותה. מה הסיבה שגורמת לבודיסטוות להרגיש כזה סוג של שמחה? כשהם נותנים משהו חומרי לאדם, או כשמישהו מבקש מהם משהו, הם מיד שמחים. מישהו מבקש מהם משהו, מצאתי מישהו שמבקש ממני משהו, יש לי הזדמנות לתת. אז כך זה מתואר פה, זה גורם להם להרגיש שוב ושוב שמחה שעולה, אפילו על זאת של האהתים, העונק של האהתים ששקעו בנרוונה. זה אפילו עולה על זה, שלא לדבר על השמחה שיש להם, אם הם צריכים לתת הכל. ולמה זה? למה ההשוואה הזאת היא כזאת? כי האדם ששוקע לו בנרוונה, הוא שוקע שם להרבה זמן. העונג כל כך גדול בנרוונה, שהוא שוקע לו שם הרבה זמן, באותו הזמן אין הזדמנויות לתת. הנתינה שלו תלך לאיבוד, האיכות הזאת תלך לאיבוד. לעומת זה, הבודיסטווה שליבו נשבע על ידי העושר הזה של נתינה, זה רק ילך להתעצם. זה כל הזמן ילך להתגבר. וזה יביא אותם למידות עושר גדולות לאין שיעור מאלו של הארהת שיושב בו בנרוונה. סוגים שונים של שלמות הנתינה. וזה מאוד חשוב. נתינה שהיא ריקה מהדבר שניתן, מזה שמקבל ומזה שנותן, היא שמכונה שלמות שמעבר לעולם. מוכר? כן. אז זה ריקות של שלושת המעגלים. מה זה מעבר לעולם? זה המצב המדיטטיבי של האריה, שאיננו רואה דברים, זאת אומרת, הוא בראייה ישירה של ריקות. אחרי המדיטציה הוא ממשיך לראות דברים, אבל הוא מבין את הריקות שלהם. נתינה של מי שאין לו את התודעה הזאת, היא נחשבת נתינה שהיא עדיין ארצית של העולם. המינוח פה בטיבטית, אז אמרו ג'יק טמפה? ג'יק טן לנדפה. וכמובן בסוף צריך לבוא ג'ימפה. ג'ימפה מה זה? נתינה. אז זה ג'יק טמפה ג'ימפה, וזה ג'יק טן לנדפה ג'ימפה. אז זאת נתינה שהיא של העולם, ג'יקטן זה עולם, אז נתינה של העולם או נתינה ארצית, וזאת ג'יקטן לנדפה ג'ימפה, נתינה שהיא מעבר לעולם. כשהנתינה היא מעבר לעולם, אז היא נהיית שלמות של נתינה. לפני זה היא לא שלמות, אבל היא פועלת להביא אותנו לשלמות, לכן אנחנו בכל זאת קוראים לה שלמות. ומה שאומר לנו ג'סון קאפה, שיש הבדל עצום תהומי בין הג'יקטמפה ג'ימפה והג'יקטן לנדפה ג'ימפה. אדם שלא ראה ריקות ונותן מיליון דולר למיליון אנשים, הקרמה שלו, לעומת הקרמה של אדם שראה ריקות ונותן מסטיק לאדם אחד, לא דמות, לא אותו סדר גודל. אז מה נעשה אם לא ראינו ריקות? אז בינתיים נחשוב על הריקות של שלושת המעגלים. אז פרס תנחומים בינתיים. אבל זה מה שיש לנו כרגע. אז אנחנו חושבים על הריקות של שלושת המעגלים בזמן שאנחנו נותנים. מה זה הריקות של שלושת המעגלים? אני הנותנת ריקה מכל קיום עצמי, רק השלחה. זה המקבל ריק מכל קיום עצמי, רק השלחה. הדבר שאני נותנת ריק מכל קיום עצמי, רק השלחה, רק תווית. או מעשה הנתינה עצמו, אך ורק תווית. מישהו בא בסנגה ומעצבן אותי, או לוחץ לי על כפתורים. אז יש מישהו שלוחץ לי על כפתורים, יש אני שנלחצים לי על כפתורים, ויש התגובה שלי לכל האירוע. במידה שאני יכולה לבוא עם הבנה של הריקות של שלושת המעגלים, כך אני מתקדמת. אם לא, אני מקבעת אותו או אותה במקומם, ולא יכולה להיות מערכת יחסים טובה, ובינתיים אני סובלת. בינתיים אני לא מרוצה, כי אני אפילו מאמינה על התגובה שלי לאנשים האלה. אותו דבר כמו שאמרנו, אם העת עכשיו אין העת, אז יהיה מהדק. אותו דבר. יש שני חברי סנגה מעצבנים. יש אחד שהוא לא ממשי, זה שלא בא ממני. זה שהוא מצד עצמו מעצבן. ויש אחד, זה האמיתי, אותו אני יצרתי, לדאבוני הרב. ואין אחר. השני לא קיים. זה שהוא מצד עצמו מעצבן לא קיים. אז זאת ההבנה שהופכת את הנתינה לשלמה, והופכת אותה לנתינה שמעבר, נתינה שמעבר לעולם. ולכן היא גם מוציאה אותנו מהעולם הסובל. אז זה מוכר לנו. כשמדובר על עולם, מדובר על עולם סובל שיש בו את העצבות, יש בו את המלחמות, יש בו מוות, יש בו מחלות. כשאנחנו מבינים ריקות, זה מתחיל להוציא אותנו מהעולם הזה. כשהנתינה שלנו מלווה בהבנה של הריקות של שלושת המעגלים, זה מתחיל להוציא אותנו מהעולם הזה. ומוסיף ג'סון קאפה בסוף, אלו שטרם השיגו את השאיפה האולטימטיבית להרמה, זה השאיפה האולטימטיבית. ראייה ישירה של ריקות. אלו שטרם השיגו את השאיפה האולטימטיבית להרע, אינם מסוגלים לתפוס ישירות את ההבדל בין שניהם. אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל הם לא ממש קלטו. הסיבה שמשתמשים במילה מעבר, זה כאילו לעבור לעבר השני של האוקיינוס, לעבור מעבר לאוקיינוס של הסמסרה. בסנסקריט אומרים פרמיטה. איתה זה ללכת. פרם, מעבר. ללכת מעבר. פרה זה מעבר, אבל בגלל הדקדוק בסנסקריט צריך לשים שם אם. אז פרמיטה. ללכת מעבר. מעבר, זאת אומרת, הצד השני של האוקיינוס של הסמסרה, זה הערה. אז אומר לנו ג'סון קאפה שכשהנתינה רוויה בהבנה של ריקוד, אז היא מעבירה אותנו מעבר, לפני זה עוד לא. אבל הוא אומר, וזה נותן לנו תקווה, הוא אומר, אפילו אם האקט של הנתינה לא ספוג בחוכמה הזאת, זה אומר ג'סון קאפה, הוא עדיין ראוי לקרוא שלמות הנתינה, אם, בתנאי, שאנחנו מקדישים אותו להשגת הערה. זה התקווה שלנו. עוד לא ראינו ריקוד. אנחנו שמענו את כל הלימוד הזה, אנחנו מתרגלים נתינה, אנחנו תוך כדי נתינה חושבים על הריקוד שלי, הריקוד של המקבל, הריקוד של המתנה וכך הלאה. בסוף, אם אנחנו יושבים ומקדישים את המעשה להשגת הערה, אומר לנו ג'סון קאפה, אפשר לקרוא לזה שלמות הנתינה. בכל זאת. כי בסופו של דבר זה יביא אותנו להערה. בסופו של דבר זה ייקח אותנו לעבר השני, ואז זה יהפוך לפרמיטה. פרמיטה זה המילה בסנסקריט לשלמות, למרות שזה לא תרגום מילולי, אבל זאת הכוונה. הפסוק הבא, כאשר אדם מרגיש אחיזה בכל אחד מן השלושה, הנותן, המקבל וה... זה נאמר שזו השלמות של העולם. ג'יקטנפה, ג'ימפה. עכשיו הוא עובר לשאלה, איך נוכל ליישם אנחנו את כל הדברים שדיסקסנו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, איך נוכל ליישם אנחנו? אז יש אצל הבודיסטווה את הדברים המדהימים של מסירת בשרו וכך הלאה, אומר, זה בינתיים אנחנו עוד לא אמורים לעשות עד שנגיע לרמה הזאת. בינתיים הוא אומר, אל תעשו את זה, בשאיפה נעשה את זה, אנחנו נשאף שנוכל להביא את עצמנו למצב שנוכל לעשות את זה, אבל עוד אל תעשו את זה. אבל דברים חומריים, את זה אנחנו יכולים לעשות כל הזמן. אז חשוב שאנחנו נעשה את זה כל הזמן, חשוב שהתרגולים האלה יהיו ספוגים בחוכמה, שמבינה את הריקוד של שלושת המעגלים, וחשוב להבין את ה... תפקיד שמשחקים האובייקטים שלהם אנחנו נותנים, גם את זה הוא אומר. את זה למדנו במקום אחר. ואם לחזור למה שקראנו אצל נגארג'ונה, עם המכתב לידיד, אבן תחילה שכל רכושך הוא חולף חסר מהות, ואז פעל למסור באופן ראוי. הוא אומר לנו ג'סון קאפה, אם אנחנו מבינים את זה היטב, אז הוא אומר, אנחנו יכולים לתת עכשיו, באופן מודע, למסור את הדברים שלנו, את כל החסד שלנו לטובת אחרים, ולקחת איתנו את הקרמה של זה, או, כשיבוא היום, נאלץ להיפרד מכל הדברים האלה על כורחנו, במצב שבו אנחנו אחוזי אימה. ממילא בזמן המוות, כל רכושנו יילקח מאיתנו, גופנו יילקח מעלינו, כל החסד, הכל יילקח מעלינו, אלא שאז נהיה במצב של אחוזי אימה ו... במקום לצבור את החסד של הנתינה, נצבור קרמה של אימה. אז הוא אומר, אם יש לך שכל, אם אתה מבין מה שנאמר כאן, תתחיל לתת עכשיו באופן מודע, מכוון, ותצבור את הקרמה. ופה הוא מצטט מג'סון קאפה, למען רווחתם של כל הברואים, ממסור בשלמות, ללא כל היסוס את גופי, רכושי ואת כל חסדי שנצבר בשלוש הזמנים. נתינה שכזו תעבירני מעבר לצער ותודעתי תעבור לנרוונה. נתינה כוללת, בלי להותיר דבר, היא הנתינה הגבוהה ביותר שאוכל לתת לזולת. ואנחנו מתגלגלים לסיכום. לא את כל הפרק תרגמתי, בתוך הפרק הזה יש המון המון פולמוסים שג'סון קאפה מנהל עם היריבים הלוגים שלו בפולמוס. זה אולי חצי מהפרק, אז את זה לא הבאתי. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לסיכום של הפרק. גבי של אבן ירח. כך ישכון לו אותו עושר מושלם או שמחה מושלמת בתודעתו של בן המנצחי. אורו זוהר כמו גבי של אבן ירח. מעניק מיופיו לבסיסו הנשגב, מאיר וגובר על כל השכבות של העלתה הכבדה. אז זה סיכום של הרמה הראשונה של הבודיסטווה. שלושה מאפיינים יש כאן בפסוק הזה. הוא משווה את הרמה הראשונה של הבודיסטווה, הרמה של השמחה המושלמת, או עושר מושלם, כמו דיסקית של ירח עשויה מאבן ירח. שלושה מאפיינים. קודם כל הירח הוא נמצא למעלה, במקום גבוה. אז הבודיסטווה שהשיג בתודעתו את הרמה הראשונה של הבודיסטווה, התודעה שלו נמצאת במקום גבוה. התודעה שלו מאוד מרוממת. המאפיין השני זה שמצב התודעה האולטימטיבי של אדם ברמה הראשונה של הבודיסטווה מאיר את בסיסו הנשגב. מה זה בסיסו הנשגב? גופו ותודעתו. האדם שבו הוא שוכן. האדם שבתוכו שוכנת המודעות הזאת של הרמה הראשונה של הבודיסטווה, מאירה אותו. מאירה אותו באורה של חוכמה ומעניקה לו מיופיה. יש לו תודעה יפה. הוא קורן. הוא קורן כמו ירח. שאורו הלבן מעניק יופי רב לבסיסו, מה זה בסיסו של הירח? זה השמיים. אז האורו של הירח כאילו מייפה את השמיים. ככה התודעה המדהימה הזאת של הבודיסטווה ברמה הראשונה מייפה אותו. מייפה אותו מבפנים. והאספקט השלישי, הרמה הראשונה של הבודיסטווה, מי שהשיג אותה, אז היא סילקה מקרבו את כל השלילה שעקבה אותו מלראות ריקות ישועות. כדי להשיג את הרמה הזאת, הוא היה צריך לסלק קודם את כל המכשולים לראייה הישירה של ריקות ולעלות על דרך הראייה. אז הרמה הזאת גברה על כל המכשולים האלה. ובזה היא דומה לאורו של הירח שמאיר דרך כל השכבות של העננים שאולי מכסות אותו. כאילו כל המכשולים מושבים כאן לעננים. שמכסים את הירח. אז זה כאילו מטאפורה לסכם את היופי של הישות המדהימה הזאת, הבודיסטווה ברמה הראשונה, שרק המילה, נתינה, מרוממת את רוחו ומשמחת אותו. אז עד כאן זה הפרק על הרמה הראשונה של הבודיסטווה, מינוס כל הפולמוסים, שזה די הרבה בפרק הזה. אבל מעבר לפולמוסים בעצם יש כאן את כל הפרק. אז זה ראוי לפרוט את זה להרבה שיעורים ולתרגל את זה במדיטציה וכך הלאה, אבל אולי פעם אחרת. יש לנו עוד עניין אחד לפני שאנחנו נפרדים, וזה אנחנו חוזרים לשלבים המוקדמים של המדיטציה. ומה עשינו פעם שעברה, זוכרים? מנחה. מנחה היה בעניין צבירת חסד, נכון? עכשיו אנחנו מגיעים לטיהור. וטיהור זה הוידוי. אז הוידוי נקודה קריטית במוקדמות, כי היא עוזרת לנו לטהר את עצמנו לפני שאנחנו נכנסים למדיטציה ולבוא עם מיינד טהור יותר אל המדיטציה. ומאפשרת לנו להיות כלי פתוח. אנחנו לא יכולים לקלוט את החוכמה של השושלת אם אנחנו לא כלי פתוח. ואנחנו לא יכולים להיות כלי פתוח אם אנחנו נושאים איתנו זוהמה של עבירות שעשינו, פגיעות שפגענו וכך הלאה. אז אנחנו עוד לפני שנכנסים למדיטציה עושים את השלב הזה של טיהור. ולשם כך, הרי מלכתחילה בשלב הקודם, הראשון, אנחנו הזמנו אלינו את הלמה, נכון? אז למה שלא נשתמש בלמה הזה שהזמנו אלינו באופן אישי ופרטי למדיטציה שלנו, כדי להתוודות בפניהם. כי אנחנו צריכים את הכוח של הלמה אפילו כאן בוידוי. כי וידוי זה, מכל השלבים, זה השלב אולי שהכי קשה לנו. כי זה השלב שבו אנחנו צריכים להסתכל במה שלא טהור בנו, במה שלא עשינו כשורה. מה שאנחנו לא אוהבים על עצמנו, ואנחנו ממש לא אוהבים להסתכל במה שאנחנו לא אוהבים על עצמנו. זה נותן לנו הרגשה רעה, ואנחנו לא רוצים להרגיש רע, אנחנו רוצים להרגיש טוב. אז זה קשה לנו. אבל יש לנו את הלמה לפנינו. ולמה רואה את הפוטנציאל שלנו? לחסל את כל המכשולים ולהביא את עצמנו לתואר המושלם. אז אנחנו יכולים להיעזר בהם. בתוך המדיטציה שלנו, שואל אותם, מה אני צריכה לתאר עכשיו? ולתת להם להדריך אותנו, והם ידריכו אותנו, כי הם השלחה שלנו. אז אנחנו מבקשים את עזרתם, לזהות מה הדבר שאנחנו צריכים לתאר, ואז אנחנו מתוודים לפניהם. ככל שאנחנו יותר קרובים ללמה, התהליך הזה יהיה משמעותי יותר ועמוק יותר. ואפילו יכול לקרות בפועל. חשוב, גם כשאנחנו מתוודים על דברים איומים ונוראים שעשינו, לא לרדת על עצמנו. לא להגיד, אני לא בסדר. זה לא עובד, זה לא משרת אתכם, זה גם לא נכון. זה שפיטה שאתם עושים, ביחס לאני שבכלל אין לו שום קיום ממשי, אתם רק מקבים אותו. זה לא עוזר. מה שכן, אתם רוצים להימנע מעשיית מעשים, שיזרעו זרעים שיגרמו לכם סבל. את זה אתם לא רוצים. זה למה שמולכם, הוא כבר ראה הכל, ושום דבר לא מפתיע אותו, והאהבה שלהם אליכם היא עצומה ואדירה, ומאוד שמחים לראות אתכם מנסים לטהר את עצמכם, אז בוודאי שהם יעזרו לכם. הם גם מאוד מעריכים את האומץ שכרוך בדבר, שדרוש כדי לעשות את זה כראוי. וזה קשה בהתחלה. אנחנו מאוד אחוזים בנגעים שלנו. למעשה אנחנו מזוהים איתם. אנחנו חושבים שזה מי שאנחנו. אנחנו צריכים עזרה כדי להשתחרר מהם. אז בגלל זה אנחנו מזמינים לשם את הלמה. וזה כמו שאני תמיד חוזרת לאנשים שמתקשים. אני אומרת, זה רק בהתחלה קשה. אחר כך מתרגלים. ואז זה נהיה קצת כמו יוגה. אם לא עושים הרבה זמן יוגה, זה נורא קשה להתחיל. אבל אם עושים באופן סדיר יוגה, ואז מפסיקים, אז זה מרגיש לא נוח לא לעשות את היוגה, נכון? זה מרגיש לא נקי, משהו לא בסדר אז, נכון? אותו דבר עם הוידוי. אם לא רגילים לעשות, בהתחלה נורא קשה להגיד שלא פעלתי נכון, שמשהו עליתי לא בסדר. זה מרגיש מאיים עלינו. אבל כשמתרגלים לזה ורואים את ברכה שיש בזה, אז זה להפך. לא לעשות את זה מרגיש לא נוח. באופן מסורתי, כמובן, אנחנו עושים את זה בליווי ארבעת הכוחות, בליווי הבנת הריקות של הדברים, מאוד חשוב בתוך התהליך. אני ריקה, מעשה שעשיתי ריק, אדם שכלפיו עשיתי ריק, הכל תוויות, מאוד חשוב. מאוד חשובה אחרותה, אחרתה, החלק הכי חשוב. אחרתה, ולא רק במובן שהנה אתם מסתכלים על למה לפניכם, ואתם מסתכלים בעיניהם, והם רואים את הפוטנציאל שלכם, ואתם אומרים, איך המעשה הזה עכשיו מעכב אותי, מלשמח אותם, מלמלא את הפוטנציאל שהם רואים לי, אפילו ברמה הזאת. וזה יפריע לי במדיטציה כמובן, אם אני לא אתאר. ואנחנו כמובן רוצים את הכוח המרסן, להפסיק לעשות את הדברים האלה, לפחות לזמן מה, ואיזושהי תוכנית פעולה כדי לתאר את הדבר הזה, או להפסיק לעשות את הדבר הזה. אז אתם זוכרים בפעם שעברה, התחלנו לעבור על הקטע מהתפילה של סמנטה בדרה, שאותו נולצ'ה דרמה בדרה הביא, הוא סיטט מתוך התפילה של סמנטה בדרה. אז בואו נתפנה קצת, תעצמו את העיניים ואני אקריא לכם את התפילה. ובזה נסיים. עצמו את העיניים, הרגיעו את הגוף. הרגיעו את המיינד. עצרו התכוונות תאורה. ושימו את המילים הבאות כאילו שהן באות מכם. בגוף, בדיבור ובתודעה, מלאי אמונה. אני קד או אני קדה להריות שבין האנשים, אלו שהלכו לקח, לכל מקום שבו הם נמצאים, בכל מניין העברים ובכל שילוש הזמנים. מכוחה הטהור של תפילה זו שלי, למעשים טהורים וזקים, הבודות כולם מופיעים לפניי. ובעיני רוחי אני קד לכולם, עם גופים אשר מספרם כמספר האטומים בעולם. אני מדמה שעל כל אטום יישובים בודות כמספר האטומים כולם, מוקפים בילדיהם הקדושים. וכך כל מרחב הדרמה מלא לחלוטין בכל המנצחים. אשיר בשבחם של כל המנצחים, ואהלל את ריבו המעלות של כל מי שלעונג הלכו, באוקיינוס בלתי נדלה של שבחים ובין ספור צלילים ערבים. למנצחים אלו אגיש גם מנחות של זרים ופרחים נשגבים, צלילי מצלתיים, משחות ריחניות, שמשיות יקרות, מנורות, וקטורות נשגבות וקדושות. לאריות ולכל המנצחים גם אגיש מלבושים שמימיים, ריחות נשגבים, הרים אדירים של אפקות ריחניות, כשכל אלו היטב ערוכים בסידורים הכי מרהיבים. אדמה שכל מנחותיי שאגיש לכל אותם המנצחים, גדלות לממדים מדהימים, ובכוחה הטהור של אמונה, כמו זו של סמנטה בנדרה, אשתח קידתי לרגליהם של כל אותם המנצחים. אתוודא בפניכם אחת לאחת על כל העברות שביצעתי בגוף, בדיבור ובמחשבה. בעודי נשלט או נשלטת על ידי הבורות ועל ידי תשוקה ושנאה. אז נסו להיזכר במשהו שלילי שקרה היום, שאתם עשיתם היום, בגוף, בדיבור ובמחשבה. והתוודו על המעשה הזה בפני שדה החסד, כל הבודות שהזמנתם לפניכם. זכרו את הריקות שלכם. זכרו את הריקות של המעשה. זכרו את הריקות של אדם נוסף במידה שהיה אדם כזה מעורב בעניין. תזכרו בחוקי המעשים ופריים, שמה שזרעתם אתם חייבים לקצור. ותנו ללבכם להתמלא בחרטה על המעשה שעשיתם, שלא לגרום לכם סבל. עשו בלבכם החלטה לחדול מן המעשה, ולפי העניין, אם צריך, תגבילו את זה בזמן. אם מתאים וצריך, חשבו על דרך לחפר על המעשה. ועל תוכנית פעולה שתאפשר לכם לחדול ממנו בעתיד. אולי להימנע ממצבים מסוימים. אולי להקדים לעשייה מסוימת, עשייה אחרת. מה שמתאים. וחשבו על הטוב הרב שיכול לצאת כתוצאה מזה שאתם מתארים את עצמכם. העולם היותר טוב שאתם מייצרים בצורה כזו. והקדישו את הכוונה התאורה שלכם לטהר את עצמכם, לכך שתשיגו אתם הארה מלאה מהר ככל האפשר למען כל היצורים. יכולים לפקוח את העיניים. בפרחים התלויה עם הצילים יבשות לארבע וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתר וליבי ירחנה ולחגישנה תדם שלנה תארה וליבי ירחנה ולחגישנה תדם שלנה תארה מיתנו בכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה אמרו רתנה מנדלה קם נראית היה זו הברוכה ישלימו נא כל חי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובעים. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובעים.
נצח נצחים, ראי אותנו.